היי ניב.
היי גילי.
היי למאיה בניסן העורכת שלנו.
היי לכן ולכם, מאזיננו ומאזינותינו.
בתרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ שכבר ביום ראשון.
נספר לכם כל מה שחשוב לדעת בתרבות השבוע.
אנחנו כבר עכשיו מסכמים את השבוע.
נכון, למרות שאנחנו הפעם עולים טיפה באיחור, כי אנחנו הקלטנו טיפה באיחור, כי ניב, אתה נתקעת בבדיקות.
בדיקות, נתקעתי בבדיקות במכון מור. עשיתי בדיקות כלליות.
כן.
אומר, כל בדיקה אפשר, אני לא אפרט פה, אבל כל בדיקה אפשרית שאפשר לבדוק משהו בגוף שלי, בדקתי.
איזה יופי.
כן, עוד לא הסתכלתי על התוצאות אגב, אני מפחד.
זה דבר יפהפה, ואני ככה, עמדנו פה וחיכינו לך שתגיע, וחיכינו וחיכינו, וחיכינו וחיכינו. וקיביתי לפחות יש לך איזה קלמנטינה לקלף שם עם הזקנים, בזמן שאתה יושב עם הסקיות ניילון שלך.
באמת הייתי עם כל הפק הלך שלי, בסקית ניילון כזה כמו ניצול שואה. הסתובבתי כאילו עם קצת בגדים להחלפה, כי הרי גם עושים אקג וכזה.
רצת שם?
רצתי.
איזה יופי.
רצתי עד שהדופק שלי עלה ל-165, כי ככה צריך למדוד דופק שהוא במאמץ או משהו כזה.
הבנתי אותך.
היה נורא והיום. אפשר לקרוא לזה בדיקות, ואפשר לקרוא לזה גם פרזנטציה של בגידת הגוף מעת קופת חולים כללית ומכון מור.
שזה דבר באמת כאילו יפהפה מה שקרה כאן, כי אנחנו כל הזמן מתבדחים, אנחנו גדלנו ב-90s, איזה קטעים איתנו, אנחנו זקנים, אבל אין לנו תפיסה אמיתית של זקנה, ולהפך, נגיד אתה שאתה כאילו מגניב מקצועי, אז אתה גם כאילו, יש לך הכנסה
צדדית.
צדדית כמרקיד.
כן.
ובאמת, במסגרת הזאת הזמנת אותי למסיבה שבאתי קלטת ביום שישי, ושם פגשתי את מיטב הורי הגן ובית הספר. מה שיפה זה שניסינו לצאת בזוג למסיבה הזאת, ואז פניתי לבייביסיטר שלנו ושאלתי אותה אם היא במקרה פנויה, והיא לא הייתה פנויה. והנה, אני נכנסת לאותו חלל תעשייתי שבו הייתה המסיבה הזאת, ואת מי אני רואה? אם לא את הבייביסיטר, אני אומרת לה, שלום. ואז היא אומרת לי, היי. ואמרתי לה, אז כאן את נמצאת במקום לעשות אצלנו בייביסיטר. והיא צחקה ואמרה, יואו, איזה חמודים אתם, רציתם לצאת למסיבה ביחד. כאילו, כשאת עוד בחרת מגמות בבית ספר, אני כבר לא ישנתי.
אני הייתי בכדור השלישי שלי.
בואי, חמודה, תלי סונדה מבין עינייך, ילדת מילניאל.
אני נורא אוהב את זה, את הסיפור הזה, אפשר עוד?
סיפור משגע באמת, מקסים.
אבל נהנית?
נהניתי בטירוף, לא תפקעתי למחרת, אבל נהניתי בטירוף.
אז אני חושב שהכי בגידת הגוף, זה היה מעין סוף שבוע בגידת הגוף. זה כותרת העל
של סוף
השבוע. כן, אני גם עברתי את העניין הזה שנקרא בדיקה שמיעה. מתי עשית בדיקת שמיעה פעם אחרונה, גילי?
וואו, לא יודעת. אולי בצבא.
אל תעשי בחיים. כי זה כל כך מייאש. אחרי זה לראות את הגרף הזה, שאתה רואה מה פספסת, ואיזה תדרים אתה לא שומע. ואיפה יש את הצנירה של התדרים. אז זה הדבר אחד. ואז גם הייתה כאילו את המסיבה. ושם לכאורה הייתי אמור להרגיש צעיר, ועדיין שכוחי במותניי. ואז הגיע היום למחרת.
כן.
ומה אני אגיד לך, גילי?
מה?
הייתי פצוע.
לא שבור אפילו.
גם פצוע וגם שבור וגם כל מה שאפשר. נורא והיום, בערך בנגיד שעה 11 בלילה חלף לו ההנגאובר, ואז זה גרם לי באמת למחשבת של איך פעם היינו עושים את זה.
תשמע, אני פעם, ואני מדברת פעם, כאילו כן. הייתי חיילת, היינו יוצאים בשבת בערב לגת רימון.
היה גת רימון בתקופת מלחמת העצמאות, כשהיית חיילת.
אני מזכירה לך שאתה זקן ממני בארבע שנים. היינו יוצאים לגת רימון, הייתי חוזרת, לא יודעת מה, היה 4, 5?
נו.
עושה טוש, אוכלת טוסט, והולכת לצבא.
אחרי שהסתיים פרץ הנוסטלגיה והעלאת הזיכרונות, בואי ניגש לתוכנית שיש לנו היום.
יאללה.
אז קודם כל נדבר על הסדרה גירי הג'י, שזה לא, אנחנו לא בחרנו בה בגלל שהיא דומה למילה גיריאטרי.
אבל זו תוספת נעימה.
נכון, זה כן. בהחלט נותן שיוך.
כן.
וקונטקסט חשוב.
חשוב מאוד, כן.
לסדרה הזו, אז גירי הג'י, שיתוף פעולה של נטפליקס ובי-בי-סי, נכון? סדרה יפנית-בריטית כזאת, מאוד מעניין, אני תכף מדבר עליה. ולך יש מלא קצף שיוצא מן הפה כל פעם כשאני אומר לך, פרס הפיר גילי!
זה אני מעלה קצף.
אני רוצה לשאול אותך רגע.
מקטיפה. בעצם זה כאילו צריך להיות כדי...
כן, בדיוק. יותר כזה סאונד של...
כן, של...
רופא שיניים.
קפוצ'ינו יותר, כן.
רציתי לשאול אותך, האם הייתה שנה שבה פרס הפיר לא יצר איזושהי מיני שערורייה והוציא קצף מאנשים, וזה תמיד קורה, לא?
לא.
תמיד קורה שם משהו. אל תגידי לי.
לא, יש הרבה פעמים שיש משהו. על מה נריב, על מה נתקוטט בזירה הדלה הזו. צריך לריב על משהו, אבל השנה יש איזו תחושה שמשותפת לכמה וכמה אנשים.
Hold it!
I hold it!
תכף תספרי את הכל, ונסיים עם קצת חינוך מיני.
חייבים. אז איפשהו בקטגוריה הבינלאומית בנטפליקס, כן. הסתתרה בשבועות האחרונים גירי הג'י, ופתאום נהיה איזה בז כשמספיק אנשים עם גישה למקלדת נתקלו בה.
מישהו זה הופיע אצלו באלגוריתם. וככה זה התחיל, אנחנו לא יודעים מי פיישנט זירו, כן. של גירי הג'י, אבל מישהו...
אני מאמרת אגב על אוזי וייל, כי אני חושבת שהוא הראשון שראיתי שכתב על זה בפייסבוק.
אני בטוח, מסכים איתך, כי את זוכרת שאוזי וייל היה פה ודיבר על הסדרה שלו עיר מקלט.
כן.
אז הוא המליץ לנו גם אז באותה הזדמנות על סדרה שנקראת Erased, שזו סדרה יפנית שמבוססת על אנימה, שמבוססת על מנגה. ואם הוא כזה יפנולוג...
בטוח זה הצעת אצלו.
כן, של סדרות. אז הנה זה, זה מגיע מפה. מצאת את המקור, מצאת את פיישנט זירו, גילי.
הצבעתי עליו.
כן.
גירי הג'י, סדרה ממש ממש מגניבה, היא מתחילה במלחמות היקוזה שמרימות ראש מכוער בטוקיו.
כן.
כשקרוב משפחה של אחת מהמשפחות מחוסל בלונדון, באמצעות חרב ששייכת למשפחה אחרת ונגניבה בזמנו.
חרב סמוראים.
כן.
אם זה היה סרט של טרנטינו, אז גם היה פלשבק לאיך יוצרה החרב. איך היא חושלה.
כן. צריך לדבר איתו, תרים טלפון שנייה לרמת שרון, איפה שהוא נמצא שם וזה. אבל...
היא הקנאית. את עכשיו מתפוצטת מכנאה שהוא לא התראיין לך, אלא התראיין לשבעה ימים, נכון?
נכון, זו האמת.
אז זה רמת אביב, שתדעי.
אוקיי, סליחה. בכל מקרה, שוטר ממשטרת טוקיו נשלח ככה בשושו ללונדון, הוא פועל שם בלי רשות בעצם. אנדרקאבר מנסה לייצר רושם כאילו הוא לא מסתתר שם, אלא...
הוא כאילו בא לסמינר, נכון?
כן.
לסמינר. סמינר
השתלמות.
כן, השתלמות שוטרים בינלאומית.
כן.
וגם הם נמצאים שם באיזה מין הוסטל כזה, לא ברור, הכי רחוק מהאסתטיקה היפנית.
כן, הכי בלוי ומגעיל.
כן.
ושם הוא אמור לנהל חקירה עצמאית בשם משטרת טוקיו, אבל יש לו קשר אישי שמסתבר אפילו גדול יותר ממה שאנחנו יודעים בפרק הראשון. אח שלו, שנחשב כמת, הוא כנראה מי שחיסל את אותו קרוב משפחה של סמוראי, ואנחנו מן לאט לאט... את לא עושה
ספוילר, זה בעשר דקות הראשונות.
זה ממש בעשר דקות הראשונות. לאט לאט אנחנו מגלים שם איזה מארג של סודות שכל הדמויות מסתובבות סביבו, והדרך שבה אנחנו מגלים את זה, זה מה שיפה מאוד לדעתי בסדרה, הצורה שבה היא מספרת את הסיפור. יש לך סצנות שמסופרות באנימציה, ונגיד תקופה של 5 שנים שנדחסת ל-30 שניות במין קליפיות כזאת בתחילת הפרק השני.
יש משחקים נורא יפים, הזמן סיפר וזמן מסופר.
טוב, אם אתה רוצה להגיד את זה בצורה אינטליגנטית, אז בסדר.
לא. לא, יש כל מיני קיבוצים והרחבות כאלה, נורא מעניינים. תמיד מפתיעים אותך. אתה כל פעם אומר, אוקיי, הבנתי, ראיתי את הסדרה הזו כבר. זו סדרה שהולך לקרות באלף, בית, גימל, דלת. אבל כשאתה מגיע להי, פתאום משהו לא צפוי קורה.
כן.
ומפתיע אותך. ובעיניי מה שהכי מעניין פה זה הדמויות. מעבר לאסתטיקה שהיא נהדרת, אני מאוד מאוד התחברתי לדמויות שהן הכל חוץ מקלישאה. נגיד איש סודו של השוטר היפני בלונדון. כן. שהוא...
זונה ממין זכר.
כן, הוא גבר בזנות, צריך להגיד היום, נכון? הוא גבר בזנות ממוצא יפני, מאוד מאוד מעניין, וגם הוא, כל מה שלא חשבתם שגבר בזנות על המסך יכול להיות.
כן.
זאת אומרת, הוא כל כך אחר ושונה, אבל לא בקטע של להיות שונה בכוונה, אלא פשוט כי הוא דמות עגולה, והוא לא רק, הסכימה שלו, היא לא רק למקצוע שלו.
אבל בהקשר הזה אני רוצה להעיר הערה בכוכבית,
כן?
ולומר שאתה צודק מאוד, אני מסכימה איתך, למעט הדמויות של אנשים.
את חושבת?
אני
כי
חושבת.
כי בדיוק באתי להגיד שגם קלי מקדונלד,
כן.
הידועה כדיין מטריינספוטינג, ומ-No Country for Old Men, לואלן.
ופה היא הבלשית ויצמן, כן. הוויצמן הכי שיקסה שראיתי בחיים. אבל...
והיא הייתה גם מרגרט שרודר בבורדווק אמפייר, אז פה היא הבלשית ויצמן, נכון? אבל המבטא הסקוטי הזה נשאר.
כן.
אז מה, למה את...
כי אני חושבת שכל מה שקשור למשפחה של קנזו, הדמות הראשית, הוא ממש בדיחה כאילו על יפנים.
כן?
כן.
אגב, מדהים שקוראים לו קנזו. נכון, זה גם לא קלישה.
Hold on, keep your eyes on.
תרגילי, מה את כזו עצבנית? כולה פרס ספיר. אולי תספרי, את אומרת לי כבר שלושה ימים, אני עצבנית על פרס ספיר, אני עצבנית על פרס ספיר. ואני אומר כל הזמן, אז תספרי לי מה? לא, אתה תשמע בתוכנית. אז תספרי לי על מה את עצבנית כל כך על פרס ספיר.
תראה, זאת הייתה שנה טובה לספרות עברית. נכון? יצאו כל מיני ספרים ממש מעניינים, נגיד הרעיון האחרון של אשכול נבו, אחד הספרים היותר אמיצים שלו, בוגר בשל, או שפילפוגל, שפילפוגל של מתן חרמוני, שהיה מין סטירה משוגעת שנעצה כיסה מחודד ארסי בפלצנות של הספרות.
והאקדמיה הספרותית.
והאקדמיה. שרה בלאו כתבה גם איזה ספר בלש כביכול, אבל שתוקף סוגיה מאוד מאוד חמה, נשים אלוריות. ונועה ידלין, שהיא כבר זכתה פעם אחת בפרס ספיר, בצדק גמור, וגם עכשיו בספר החדש של האנשים כמונו, הצליחה לעשות את מה שהיא עושה בדרך כלל, שזה ליצור דמויות כל כך חזקות שהן מעבירות את רוח הזמן גם כשהן לא ממש נראות לך מתאמצות לעשות את זה. אז זו הייתה ממש שנה טובה לספרות.
אבל לכל הדברים האלה אין שום ביטוי ברשימה הראשונה של פרס ספיר,
כן,
אני צודק?
כן, כן, ברשימה הראשונה, כל הדוגמאות שנתתי עכשיו, ספרים ראויים מאוד מאוד, לא נכנסו, וכאילו תושבים טבעיים, לפחות ברשימה הארוכה של פרס ספיר, אינם שם.
ומה כן נכנס?
אני לא רוצה להטיל רפש באף אחד מהאנשים שנכנסו לפרס ספיר, אני שמחה בשבילם, גם ברשימה הארוכה שהתפרסמה, יש מועמדים שהם באמת מועמדים טבעיים, שנות ה-20 של יערה השחור היא שם, שלוש של דרור משעני, מחר נלך ללונה פארק של אילנה ברשטיין, יש שם ספרים נוספים שגם הביקורות, גם הקהל, וגם היה איזו הסכמה כללית כלפיהם, שהם ספרים שמחזיקים פרס ספיר, אבל...
את לא נגד מה שיש בה, אלא נגד מה שאין בה, או שגם נגד חלק מהדברים שיש?
אני חושבת שאם אתה רוצה לייצר פרס שיש לו אפיל ושמייצג את הדברים שקורים באמת בספרות, אתה לא יכול ש-70-75% מהרשימה שלך תהיה כותרים שהקוראים לא מכירים. זה יוצא כאלבון כלפי מי שנכנס, זה ממש לא הכוונה שלי, ואני מצטערת אם מישהו ייעלב, אבל כשאתה יוצר פרס ספיר שבו יש שמות לא מוכרים, שמות שלא מכרו, אז אולי אתה חושב שאתה משרת איזו מטרה עילית של לקדם ספרות גבוהה, אבל למעשה אתה גם מנקר את הקהל שלך. אתה זוכר את הביקורות שהופנו כלפי טקס האוסקר הישראלי?
פרסי אופיר, כן.
פרסי אופיר.
שמרבית הסרטים שהם הקהל בכלל לא ראה אותם, ואז איך אפשר להתחבר לטקס, כשאתה לא מכיר אף אחד מהמועמדים.
לחוויית הקולנוע, כשאתה לא מכיר ויש לך, אין לך חוויה רגשית כלפי הספרים האלה. תמיד איכשהו הרשימה הארוכה מצליחה לייצר מיקס כזה, שגם יש פה ספרים שאולי השופטים היו רוצים שאנשים ישימו לב אליהם יותר, וספרים אחרים שהקהל כבר שם אליהם לב, כבר קנה אותם, כבר דיבר עליהם. אני חושבת שגם כשמסתכלים על הביקורות כלפי מרבית הרשימה, רואים שהביקורות היו לא מהללות ברובן. קשה לי עם הרשימה הזו, אני מודה.
טוב, נראה לי שאת צודקת. אני פשוט, הגישה שלי תמיד להקם קצת את האף ולחשוד כשנותנים פרסים בישראל. זה תמיד נראה חונטה כזאת של מקורבים ואינטרסים, גם אם זה לא באמת מה שקורה. אני נהנה לחשוב על זה ככה, אז אני נהנה לחשוב שזה ככה גם הפעם.
אני מוכה.
כן.
וחושבת שאתה טועה.
כן.
וסבורה שפרסים חייבים להינתן על ידי גופים, גם אם הם מלבינים את עצמם ועושים לעצמם ספיר וושינג באמצעות סופרים. Mm-hmm. כי אחרת... אין אומנות ואין תרבות, הכל ימות כאן.
לא,
אבל אני
בעד...
כן יכולה להיות קולנית וביקורתית.
אני בעד פרסים, אני פשוט חושב שהתהליך הזה כבר נגוע פה. אני כמעט לא זוכר שנה שבה לא הייתה שעוריית פרס ספיר.
לא,
על הספר
היו
הזה
לא
ולא
פעם.
הספר, היו לא פעם, אז הנה, אז כבר הפרס הזה ידוע כפרס שהוא טיפה בעייתי.
אתה יודע מה?
והנה עוד בעייתיות.
אני לא חושבת שהפרס בעייתי, ואני גם לא חושבת שהסיבה לשערוריות שצצות כל שנה סביב הפרס הזה, אפילו לא שערוריות מין כזה קרחץ כלפי הפרס.
כן.
אתה יודע מה נראה לי שזה? זה יותר מאפיין את הזירה הזאת שבה כשמישהו אחד מקבל, זה בהכרח אומר שהשני לא קיבל, ואולי זה מסביר את הביקורת.
אז שבוע שעבר, כשדיינו בתקופת היובש הגדולה של הסדרות, mm-hmm. זוכרת את זה?
כן.
איזה קושי היה.
היה קשה מאוד.
ביקרתי אצל הוריי, הייתי צריך לקחת מהם משהו, והם אמרו, אתה כותב על טלוויזיה לפעמים, לא? בעבודה שלך.
חולה על זה שהם, כאילו ההורים שלה, גם שלי, אין להם מושג.
אמא שלי תמיד שדברים איתה על עיתון הארץ, זאת אומרת, איך אני אוהבת את המוסף? אומר לה, אמא, אבל אני עובד בגלריה.
אמא שלי יכולה לומר לי.
מוסף, זה רמה אחרת. זה רמה אחרת שהיא תומת מוסף בארץ.
אז אמא שלי יכולה לומר לי, אוי, את יודעת במה נתקלתי היום בפנינה הספרנית? היא אמרה לי שאת כותבת מאוד יפה. סליחה, כן, תמשיך, ביקרת אצל ההורים שלך?
כן, ביקרתי אצל ההורים שלי, ואמרו, אז תמליץ על משהו לראות. פתחתי את הנטפליקס שלהם, פשוט חשכו עיניי.
כן.
זאת אומרת, פתאום הבנתי את הדבר הזה שמכנים אותו האלגוריתם, המסך שלהם, עמוד הבית שלהם, הוא לא דומה בכלל למה שיש אצלי, ואני משוכנע שהוא גם לא דומה למה שיש אצלך. הוא אולי דומה לתוכניית השידורים של הולמרק, נגיד.
איזה יופי.
אני אפילו לא יודע איך הם מגיעים לסדרות האלה, אני לא יודעת...
מה, דולי פרטון, רגעים שבלב, כזה?
אני לא יודע. קודם כל, אצל אבא שלי זה הכל, הוא, מרגע שהוא ראה את משחקי הכס, הוא החליט שהוא אוהב דרמות מלחמה תקופתיות כאלה. אז יש לו כל מיני ויקינגים וזה, אבל הכל. כל הז'אנר יש לו, ואצל אמא שלי הכל זה כזה מלודרמות. בגלל שהם אהבו את בית הנייר, אז הכל גם מלא במותחנים כאלה זרים. זה פשוט נראה קטסטרופה, לא מצאתי את הידיים והרגליים שלי. לא הבנתי בכלל איך אני אמור להתחיל למצוא להם עכשיו את הסדרות של להמליץ. חיפשתי דרך מנגנון הסרצ' שהוא נורא והיום.
הוא נורא, כן.
אבל בסוף אני מקווה שצלחתי לשנות להם ולו במעט את האלגוריתם, ושעכשיו יראו דברים טיפה יותר נורמליים.
על מה אתה ממליץ?
אז למשל...
להורים.
להורים. למשל, לא להם.
כן.
על הסדרה החינוך מיני, שעלתה לעונה שנייה, ביום שישי האחרון.
זה נכון, זה כאילו, נגיד אתה ממליץ להורים שלך על דבר כזה, ואתה קצת נבוך, כמו לראות Sex and the City עם אמא שלך?
א', לא עשיתי את זה בחיים.
אז אני... היי, שלום.
כן, ראית את זה בפרק שדיברו על אורגזמות?
כל פרק דיברו על אורגזמות, מה אתה מדבר? זה סקס והעיר, אני לא אשכח את הפעם ההיא שבה סמנטה עשתה איזה משהו עם איזה מישהו, ואני התכווצתי כי גם זה היה מדי מזמן.
הפעם ההיא.
הפעם ההיא. התכווצתי, וזה, ואז אמא שלי שלחה בי מבט מזלזל ואמרה לי, מה יש לך? כולה סקס.
נראה לי שזו שהגישה של שושי היא מאוד בריאה.
הגישה של שושי בריאה, אבל הבת של שושי רצתה למות.
אני מבין אותך. אז אצלי לא הגענו לכזו רמה של פתיחות בבית, של לראות ביחד סקס בעיר, או נגיד אני, לא יצא שאני ואבא שלי ראינו פמליה ביחד, ואז בבוקר אחרי סצנת השלישייה של אריק, ככה נתנו כיפים, זה לא היה. אבל...
מוזר.
כן. אז בכלל זה נורא מוזר להמליץ להורים על סדרה כזאת, אבל אני חושב שכל אחד צריך לראות את הסדרה הזו.
אז
את
אני
חינוך מיני.
מודה שראיתי שני מה? פרקים
את
מהעונה.
את מעקמת פה פרצוף,
כן,
גילי,
כן.
מה זה?
ראיתי שני פרקים מהעונה הראשונה, ולא אף לי את האחת.
באמת?
חי.
כי מה?
פשוט לא היה לי כזה מעניין.
הבנתי. טוב, האמת שאני לא מצליח להבין למה.
Okay.
כי בעיניי זו סדרה ממש מוצלחת, ואם את אוהבת את ביג מאות, ואת אוהבת את ביג מאות,
כן,
נכון?
כן, בטח.
אז זה מין כותב, זה לא הכותב המאופך, אבל זה עוד זרוע שלה, של דיבור מהזן החדש על מין.
אז זה לא מה שהתרשמתי, כי ביג מאות היא באמת כולה אהבת אדם, וחינוך מיני, הייתה לי מין תחושה שזה כזה היך.
לא, זה ממש לא ככה, וראית כולה שני פרקים, ואני מציע, בתור מישהי שמסקרת את התחום מדי פעם, כך אמרה לי פנינה הספרנית,
כן.
אז... ואמרה שגם
עשית... וכותבת נהדר.
כותבת נהדר. כן. איך היא כותבת את השם שלה ללא שגיאות.
כן.
וכתב פנינים עגול. אז... אז נראה לי שכדאי לך להמשיך לראות. ואני אגיד לך מה הדבר הכי מעניין בסדרה הזו. זאת אומרת, מעבר לזה, שאם את מסתכלת עליה, זה... היא כמעט פרודיה על ייצוגים. כי הסדרה מתחש במין עיירת ספר כפרית, רחוק רחוק מלונדון או ממנצ'סטר או מכל עיר גדולה אחרת. נגיד יש שם ייצוגים לשחורים, כאילו הסדרה מתרחשת בברונקס. ויש שם ייצוגים לפקיסטנים והודים, כאילו הסדרה מתרחשת באמת ב...
בנגלדש.
משהו כזה. כל כך ייצוגים להכל, ומוסלמים, וערבים, ופרסים, וכולם שם בפנים.
נו, אבל זה לא נראה לך כמו הדבר הכי מעושה שיש?
אז זהו, לא.
די, בואו, אתם מתאמצים יותר מדי.
אז זהו, לא, רגע. א', זה א', אולי קצת כן. אולי.
מה גם אני... שהם כזה אמורים להיות תיכוניסטים, וברור לך שזה מקרה ברור, ברור של לוק פרי?
רגע, לא, לא,
כי
לא.
כאילו, איך הם יכולים לגרום לתיכוניסטים לעשות כל כך הרבה מין מול המצלמה? זה הרי לא אתי וגם אי אפשר, אז הם מביאים כזה שחקנים שהם קליר לי לא קטינים.
תראי, זה לא אנדריה זקרמן והקביים, אבל... וההליכון עם כדורי הטניס, אבל אני חושב ש...
אתה כזאת ביש האלוהים.
כן, יכול להיות שיש שם איזה דמות שתיים שהן טיפה יותר, שגיל השחקן טיפה יותר מבוגר מהגיל
של הדמות. יש לו קרן פנסיה כבר, זה כאילו, זה אנשים עם נכס.
מנור המבטחים. אבל רגע.
היית יכול לפגוש אותם במכון מור, כאילו כזה.
ייתכן שאף פגשתי, אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו אחר.
אפשר פלח מהקלמנטין. כזה.
גילי! אני קורא אותך לסדר. רגע, אני... מי?
כן, סליחה.
הסיבה האמיתית לראות הסדרה הזו, זו ג'יליאן אנדרסון.
זה תמיד. נכון? נכון, כן.
עכשיו, אם שחקת את האימא של הגיבור, שהיא בעצמה מעין תרפיסטית מינית כזו.
כן.
עכשיו, בעונה השנייה, היא מגדילה לעשות, והיא נהיית יועצת המין של בית הספר שבו לא לומד בנה.
חשבתי שאתה אומר שהיא מגדילה כאילו לעשות, לא משנה, כן.
וכאילו, גם אם בעונה הראשונה ראית כמה העיסוק שלה והחיים שלה וסגנון החיים שלה...
מביכים אותו.
לא רק מביכים אותו, דפקו את חייו. זה בעצם דפק את כל החיים שלו, ואת היחס שלו למין, את כל ההסתכלות שלו, היא מעובדת לגמרי על הסיפור הזה, או בריאה מדי על הסיפור הזה, בגלל העיסוק של אמא שלו, וכל הקליינטים שבאים לשם, והיא מייעצת להם על מה הם צריכים לעשות במיטה ואיך, והדיבור האובר פתוח שלה, על מיניות עם הבן שלה, שכל הזמן מביך, אז עכשיו היא הולכת ונהיית היועצת של בית הספר, ובכלל מביכה אותו עוד יותר.
כמעט לא רוצה באיזה שאמא שלך תהיה היועצת המינית של בית ספר, כיף חיים. מי מאיתנו לא היה שמח?
מי מאיתנו לא היה רוצה שאמא שלו תדבר מול כל התלמידים שלצידו על ביוץ ושופחה?
איזה כיף. אני יכולה להגיד לך שכאם לילדה בכיתה א', שאם אני באה לבית הספר ומזמזמת, זה מביך אותה.
כן, נראה לי הגיוני.
כן.
אז זה, שמי, במחי חצי עונה, נכנסה לג'יליאן אנדרסון, והדמות הזאתי, לפנתיאון של ליביה סופרנו, של האימהות, האימא מחפצים חדים, האימהות מהסמויה, ז'אנר האימהות הנהדרות, האבא של ריס ווידרספון מתוכנית הבוקר, גדוד ההורים הנהדרים.
נהדר.
ובאמת אני חושב שג'יליאן אנדרסון, הדמות הזאתי, היא אפילו ארכי נבלית, גדולה יותר מליביה סופרנו, באופן שבו היא הורסת חיי בנה, ואם טוני סופרנו גדל להיות טוני סופרנו, וגדל להיות ראש משפחת פשע, אני מאמין שאת הטמבל הזה, מסקס אדיוקיישן, אנחנו עוד כמה שנים נפגוש במיינדהנטר.